בסוגיה של מהדרין ומהדרין מן המהדרין, אמרנו שיש מדרגות מדרגות. קודם כל, כל איש צריך בביתו, או לפני שמהדרים, אז כל אדם צריך להדליק בביתו נר, אתרתי משמע, לא רק נר לפרסם את הנס, אלא הנר תמיד מרמז לנו על הצניעות ועל הטהרה ועל האופי של הבית היהודי. לכן נאמר, נר איש וביתו, נר איש וביתו. אבל יש מהדרין ויש מהדרין מן המהדרין, והרב מאוד מעריך שם בעין היה, כשהוא עוסק בזה, מה זה המהדרין ומה זה המהדרין מן המהדרין, ועם שתי השיטות של בית שמאי ובית הלל, שבית הלל הולך ומוסיף ובית שמאי הולך ופוחת. אני אומר, תמצית הדברים שלמדנו פעם שעברה, אז הוא אומר, המהדרין זה אותם אנשים שהם החליטו להקדיש את חייהם כל כולם לטובת כלל ישראל, להגדיל כבוד השם בעולם, לאנשים כלליים, מה שנקרא. יש כאלה אנשים משונים קצת, אבל לכל זאת, למה? מטבעו של האדם, אדם הוא אינטרסנט, הוא קרוב אצל עצמו, הוא חושב על עצמו וכל זה, זה דבר טבעי. אבל צריך לדעת שיש אנשים בתוך עם ישראל, והם אנשים מיוחדים, אנשים כלליים, אנשים מאוד אידיאליסטיים, שכל מה שעומד לנגד עיניהם זה עניין של כבוד השם בעולם, גילוי כבוד השם בעולם, דרך כלל ישראל, דרך עם ישראל ודרך פרט ישראל נגד כל אחד ואחד. ושם הוא מעריך בעניין הזה של מהדרין מן המהדרין, בשתי השיטות האלה. אבל אני ברשותכם רוצה לעבור לעוד מאמר כך שנספיק בעניין של הרב, לגבי עניין של חנוכה. יש לכם את הדפים, חילקתי דפים, בבקשה. שגברו בית חשמונאי וניצחו, רואים? בדקו ולא מצאו אלא כד אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שבעת ימים. זה תמצי, זה המשך של האגדה על מהי חנוכה, מה זה עניין של חנוכה. אז הוא אומר באופן פשוט, הדלקת נר חנוכה שאנחנו נוהגים לשום פרסומי ניסה, זה בא לפרסם את הנס של פך השמן. אפשר לומר שהנס הזה מתחלק לשני חלקים. החלק האחד זה שמצאו פך בחותמו של כהן גדול, הם טימו את כל השמנים. תכף נראה מה המשמעות של לטמא את השמנים. אבל היוונים טימו את כל השמנים, ובכל זאת מצאו שם פך אחד קטן של שמן בחותמו של כהן גדול. זה היה נס כשלעצמו למצוא את הדבר הזה. ב' הוא אומר, אותו פח שמן קטן, שכמות קטנה של שמן, היה מספיק ליום אחד, והנה נעשה נס, הוא הספיק לשמונה ימים, הפח הזה, כמות שמן הזאת. זה הפשט כאן בדבר הזה. הרב קוק זצ"ל בעין הים, בפירוש שלו להגדה הזאת, או לא אגדה, זה היסטוריה הדבר הזה, הוא מרחיב מאוד ומעמיק מאוד את העניין הזה של פח השמן. ומה המשמעות בכלל של שמצאו פח שמן למרות שכל השמנים נטמעו. אבל לפני זה צריך להבין מה זה שמן. מה המהותו של שמן? שמן, השמן הוא אור בפוטנציאל. אור, אור. השמן מאיר. לכן גם משיח, מה משחים אותו במה? בשמן. למה בשמן? שיעיר לעם ישראל. כן, להביא אור לעם ישראל ולעולם כולו. המשיח הוא לא רק לעם ישראל, לאנושות כולה. אז מסתבר שהשמן זה דבר שאפשר שהוא יהיה טהור, אבל אפשר שהשמן הזה גם יהיה טמא. מה פשט האור ומה פשט טמא? על זה מרחיב כאן הרב את הדיבור, והוא מבטא בזה את כל המאבק שהיה אז, בימים ההם, אבל גם בזמן הזה. גם בזמן הזה יש מאבק, מה שנקרא, על התרבות, שהשמן זה מבטא תרבות. אז יש מאבק על התרבות. איזה שמן יאיר אלינו? האם השמן של היוונים, שנאמר, אם נבטא את זה בצורה מודרנית יותר, מה שנקרא שמן של הוליווד, זה תרבות אחת, ושמן, או שמן של בית המקדש מצד שני, או של עם ישראל בארץ ישראל מצד שני. מה השם, איזה שמן? ועל על זה מדבר כמרחיב מאוד הרב את הדיבור, ומלמד אותנו יסודות מאוד גדולים בעניין הזה של פח השמן הזה, שהוא לא רק היה פעם, אלא הוא גם הווה, גם היום הוא נמצא הפח שמן הזה התור. בואו נראה את הדברים בתוך כתבי הרב. תומת השמנים, דיינו, מסביר מה זה תומת השמנים, השחטת המידות והדעות. יש מידות ויש דעות. מידות הן מידות לא טובות, כמו עצבות או כעס או קפדנות, כל מיני דברים כאלה מהסוג הזה, זה מידות לא טובות. אז זהו, המידות הושחתו. אבל יש גם דעות. דעות זה השקפת עולם. השקפת העולם היוונית הייתה מטריאליסטית, חומרנית, להסתכל בחיצוניות. רק החיצוניות, החומר, הדברים האלה. וזו הייתה השחטת המידות והדעות של היוונים אז וגם היום. זאת אומרת, גם היום אנחנו מושפעים מהתרבות המערבית. כולנו מושפעים מהתרבות המערבית, ויש בהם מן השחטת המידות והדעות, שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם. היא הצרה היותר איומה הנוגעת על נפש האומה. זה הצרה היותר גדולה. יש לנו מלחמות, מלחמות ישראל בדור שלנו, אבל המלחמות האלה הן מלחמות קטנות לעומת מלחמת התרבות המתנהלת במלוא עוצמתה היום בחברה הישראלית, כאן אנחנו בעם ישראל. זה ממש מלחמה. למרות שאנחנו לא מודעים לדבר הזה, אבל היא קיימת הדבר הזה. המלחמה שרוצים במודע ולא במודע, להחדיר עלינו את התרבות המערבית, דהיינו התרבות שהחיצוניות זה העיקר, החומרניות זה העיקר. כן, הדברים האלה שהם לא מקורם בישראל, כן? לעומת זה, התרבות שאומרת שהתרבות הישראלית מקורה באלוקים, בדבר השם שמתגלה בתורתנו הקדושה, ויש כאן מאבק. היום הוא כבר נהפך למאבק פוליטי ממש. רואים את הדבר הזה בחוש, איך הדברים נעשים. אחת הדוגמאות זה המאבק שנעשה לאחרונה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונים, כן, כאילו להפוך את הדת לדבר פרטי ולא לעניין לאומי. רוצים, כמו באמריקה או במקומות כאלה, כאילו אין שום קשר בין הדת ובין המדינה, כאילו דת לחוד או מדינה, כמו תעשה, אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, מה זה נוגע לכל עם ישראל, לכל החברה וכל, כמו באירופה, במדינת אחרות. והנה, מתנהל כאן מאבק ממש. ישנה מגמה קיימת, בצורה מודעת, אולי בצורה גם לא מודעת הדבר הזה, שאנשים אומרים, תן לי לחיות כמו שאני רוצה, להפריד את הדת מהמדינה. להפריד את הדת מהמדינה, להפריד את הנשמה מהגוף. אם אנחנו יושבים היום כאן בירושלים, במכון מאיר, ועוסקים בתורה, ומיליוני יהודים כאן בארץ ישראל, אתם יודעים למה? קודם כל זה רצון השם. אבל זה שאנחנו שמרנו על הגחלת של המסורת היהודית במצבים הכי קשים שיכולים, הגענו עד הלום, אחרת לא היינו מגיעים עד הלום, היינו עוד חס ושלום הגלות הייתה, בסוף הייתה גאולה. אבל דווקא כאן, בארץ ישראל, במקום הזה, שבו היינו צריכים להגיע לשיא של דביקות, הלכת בדרך השם, רואים משבר כזה גדול, אפילו עם מגמה פוליטית ומעשית, להפריד את הדת מהמדינה, כאילו הדת. אז מי שחושב את זה, הוא פשוט לא מבין את העניין. הדת והמדינה זה לא דברים חיצוניים, זה כמו גוף ונשמה. מדינת ישראל בלי המסורת היהודית, בלי השורשים היהודיים, בלי התורה של עם ישראל, אז ככל העמים, חס ושלום, אנחנו עבודים. מבחינה חברתית, לאומית, מכל המיני תרבותית, מוסרית, ערכית, וכל הדברים האלה. אז זה מה שהיוונים ניסו לעשות. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו לא רוצים לכבוש את הטריטוריה, כי במילא הם תשלטו כאן במקום. אנחנו רוצים לפגוע בכם בציפור נפשכם. מה זה ציפור נפשו של העם היהודי? היהדות, התורה, מסורת. רוצים, והם פעלו בכיוון הזה. זה הייתה תומת השמנים. זה מה שאומר כאן, היוונים ניסו בכל מיני דרכים להשפיע עלינו שאנחנו נשתנה ונלך בדרך היוונים, שהיא בדרך מה שנקרא היום התרבות המערבית. שימו לב, בפרקי אבות, כתוב, בפרקי אבות, שמעון הצדיק אמר שלושה דברים, העולם עומד וזה וזה, ואחרי זה מיד, אנטיגנוש איש סוחו. רק שתבינו את המהירות של ההשפעה של היוונים. השם של אדם מרמד על תרבות, ידוע. אם יבוא אליי כאן מישהו, יקרים, קוראים לי ג'וני, אני אתה בטח מאמריקה. נכון? נכון או לא? השם מבטא תרבות. גדול חכמי ישראל, אחרי שמעון הצדיק, קראו לו אנטיגנוס. זה שם יווני נטו. והוא המנהיג. הוא המנהיג הדתי, אנטיגנוס. מה יגידו אזובי הקיר, האנשים הפשוטים? אתם רואים כאן שהתרבות היוונית, היא תפסה, הייתה בעלת השפעה אדירה על עם ישראל באותה תקופה. וכנגד זה יצאו החשמונאים, כנגד ההשפעה. והיה נס. וכשהגיעו לבית המקדש, אחרי הניצחון הצבאי, כשהגיעו לבית המקדש, מצאו בכל זאת, למרות כל התומות וכל הדברים האלה, מצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול, טהור, שמן טהור. אז זה מרחיב כאן, מה המשמעות של זה, מה הרלוונטיות של זה לגבי דורנו, לדור שלנו. בואו נראה את זה אותו. אמנם, זאת עם מפלאות, ממפלאות תמים דעים, שאם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, דיינו, אחדות השם יתברך באמונתו, נפגמו מתגרת עול היוונים, כמו שראינו זה עד, הנה כשם שהכהן הכללי שבעם השם הוכן לאורות חוקי השם ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים ותאורים למען להיות למופת לעם כולו, זה הכהן הגדול. כן, יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם אמה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני רוצה להסביר את העניין הזה. נאמר לפני מעמד הר סיני, שאנחנו עם ישראל, עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תאמר להם, תגיד להם, תאמר להם, שאנחנו ממלכת כהנים, אנחנו גוי קדוש. אבל הוא לא אמר את זה רק לשעתו. הוא אמר את זה לכל הדורות, אני בדקתי, התורה היא מדברת לכל הדורות, היא לא מדברת רק לאותו זמן. זאת אומרת, אנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, כהנים. יש כאן כהן אחד חוץ ממני? אתה כהן, יפה. אתה גם כהן. יפה מאוד. מה זה כהן? מי יודע? כן, אבל מה המהות שלו? מה התפקיד שלך? ללמד תורה. מה? יפה מאוד, ללמד תורה. אבל לא רק ללמד תורה, לשמן דוגמה. הייתי אומר, אם עם ישראל בנוי כפרמידה, בפרמידה יש ישראל זה הבסיס, אחרי זה הלוויים, אחרי זה הכהנים, ובראש כל הפרמידה עומד אדם אחד, שקוראים לו כהן הגדול, עמד אדם אחד שקוראים לו הכהן הגדול. מה מאפיין את הכהן הגדול? מה מיוחד בכהן הגדול? הכהן הגדול הוא ביום אחד בשנה, ביום הכיפורים, נכנס לקודש הקודשים, למקום הקדוש ביותר, האדם הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, והוא מזכה את כל הדור כולו. שאלו אותי איך? איך אחד יכול לזכות את כולם? יום כיפור, כולם צריכים כפרה ביום כיפור. אז הוא עושה, הוא מכפר על כולם. איך זה יכול להיות? אדם בעד, אחד בעד כולם. יכול להיות דבר כזה, אחד בעד כולם?
הוא ניגש בשם כל עם ישראל.
כן, אבל יש לו, נכון, יש לו סגולה מיוחדת, שאנחנו יושבים ביום כיפור ככה, לא שלא עושים תשובה, עושים תשובה, אבל אם נקרא תשובה של טורבו, טורבו זה פוש גדול לכל עם ישראל, זה הכהן הגדול, אדם אחד, שהוא מזכה את כולם. זה דבר פלא בעינינו לכאורה, איך יכול להיות שהתשובה והטהרה וההתעלות של כל עם ישראל תלויה באדם אחד. לכן דרך אגב הכהן הגדול הוא לא יכול להיכנס אלא אם כן באמת הוא אדם צדיק, הוא אדם טהור, אם לא אז הוא היה מת במקום, הוא היה מת. במקום הזה אי אפשר להיכנס רק אנשים שראויים לדבר הזה. אם כן, זה אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא היה אדם בעל השפעה על כל הדור כולו. מיוחד במינו. לגלות לכם סוד, לגלות לכם סוד. כולנו כהנים גדולים. שאלו אותי איך. לגלות. כולנו חלק מהכל. וזה האמת. הקמת שמן בחותמו של כהן גדול, כאן מסביר את הרב בהמשך, זה היה נס, שהקד שמן הזה, הטהור הזה, הוא מצאו אותו, אבל הוא מצוי אצל כל אחד ואחד, קד שמן טהור. דהיינו, הפוטנציאל של כהן גדול נמצא בכל עם ישראל, כי אתם ממלכת כהנים, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה שמאפיין את הכהן הגדול בהשפעתו, שהוא מאציל מרוחו הטובה על כל עם ישראל. זה המיוחד שלו. הדבר הזה לא הולך לאיבוד. לא הלך לאיבוד, לא הולך לאיבוד, לא ילך לאיבוד. זה המהות של עם ישראל. המהות של עם ישראל זה להיטיב לעולם כולו, לבריאה כולה, לאנושות כולה. קודם כל לעם ישראל כמובן. אז זה הרלוונטיות, זאת אומרת, זה הנס הזה, שלמרות כל הניסיונות שנעשו, ונעשים גם היום, לצערנו הרב, לחבות את הנר הזה, שנקרא נרו, נר עם ישראל, זה נס גדול. השמן הזה לא, אי אפשר לתמה אותו. הוא מרחיב את הדיבור על העניין הזה כאילו. זאת אומרת, מהכהן הגדול, תכונת הכהונה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון הכהן, כן, אומרים זה בבוקר, וציוונו, של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. התכונה הזאת, להנחיל אהבה לעם ישראל, שיאהבו, יאהבו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בין כך ובין כך, הבוחר בעמו ישראל באהבה. התכונה הזאת נמצאת, הניצוץ הזה, נמצא בלב של כל יהודי ויהודי באשר הוא שם. בוא נראה, הרב כותב, מרחיב את הדיבור על הנקודה הזאת. כן, יש בכל אדם מישראל צד כהונה. כל אחד מישראל. מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. כהן, לשון התרגום, כהן זה לשמש, לשמש, שמש, לכהן, לכהן זה לשמש. המילה לשמש זה מלשון שמש גם, שמש, להאיר, זה עניינו של הכהן, זה עניינו של הכהונה, להאיר, להאיר לאחרים, קדש שם שמיים בלשון שלנו, שכבוד השם יתגלה בעולם. אנחנו נולדנו לקדש שם שמיים. אנחנו אומרים את זה בקדושה. נקדש את שמך בעולם. כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. נקדש, הכוונה היא בלשון רבים. לשון רבים, הכוונה היא כל עם ישראל. כל עם ישראל, נקדש את שמך בעולם. כשם שבעולמות העליוני, המלאכים מקדשים, גם אנחנו נקדש. זה תכונה שהיא כוללת את כל עם ישראל, וכל אחד ואחד מעם ישראל. וזה עניינו של הכהן הגדול, לשמש דוגמה, לקדש שם שמיים, להאיר, להיטיב לכל העם. התשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה והלכת בדרכיה היא גנוזה בעומק הלב הישראלי, ואני אגלה לכם סוד, התשוקה הזאת קיימת גם במי שהוא לא דתי וגם מי שהוא לא לומד תורה. זאת אומרת, שאלו אותי איך, הרי הוא לא לומד תורה, שאלו אותי איך.
איך?
לא יודע, אבל ככה זה, זה מה שהרב אומר. היא גנוזה, מה זה גנוז? מה? בנשמה. הנשמה שלנו זה תורה. אלא מה? יש אדם ששפר גורלו, והוא לומד תורה, הוא חוזר בתשובה, בא למכון מאיר או משהו כזה, מה אבסורד חלס? זורח. איך אומרים? מוצא את עצמו בדרכו. ויש כזה שלא, צערנו הרב. אבל זה לא אומר שהתורה לא בנשמה שלו. ולא פעם שאני מתבונן במהפך שאדם עובר ממצב כזה שהוא לא למד תורה, שהיא משולה, התורה היא משולה למים, אין מים אל התורה, למצב שהוא כן לומד תורה, זה כמו עץ שהוא לא מושקה, והוא העלים נובלים, והוא מתייבש, ופתאום אותו עץ, אתה רואה אותו פורח וזורח. לא פעם, אני רואה תלמיד שאומר לי בשיעור, לא אומר לי, אבל מראה בראש, הוא אומר, כן, כן, הוא מסכים לה. הרי לא למדת תורה, מאיפה אתה יודע שמה שכתוב כאן זה נכון? מאיפה אתה יודע? אתה עושה לי כאן. זה בנשמה שלנו. התורה זה לא דבר זר. זה הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני הטביע את התורה בנשמה של העם היהודי לדורותיו, כולל הדור שלנו והדורות שיבואו אחרינו. ואנחנו אומרים בברכת התורה, אנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים בוחר בעמו ישראל באהבה כן וכולי, ברוך אתה השם נותן התורה, זה בשם הרב צבי יהודה, זה חצי גדול. לא כתוב נתן ולא כתוב איתן, אלא מה כתוב? עכשיו נותן. כל הזמן. זאת אומרת, התורה זה לא איזה מין מסמך עתיק שמצאו אותו במגילות הגנוזות איזשהו מקום או משהו כזה. התורה זה דבר שבמעמד הר סיני השאיר את חותמו ואת רישומו לכל הדורות כולן, כל הדורות. לכן אדם שבא ולא שפר גורלו ולא קיבל חינוך דתי, ולא למד תורה, וכל הדברים האלה. כשהשם מזכה אותו, והוא מגיע ללמוד כן תורה, הוא אומר, מזדהה בדבר, הוא אומר, זה מתאים לי, זה טבוע בנשמתי. הדבר הזה נרמז בגמרא מסכת גיטין. שם כתוב שהתינוק, שהוא בבטן אמו, אז הוא מקופל כפנקס, ונר על ראשו, שמאיר על מקצה העולם עד קצהו. זאת אומרת, התינוק, ההשגה שלו היא בכוח, לא בפועל, אבל בכוח ההשגה שלו היא מקצה העולם עד קצה, הוא רואה את אור השם בכל מקום, בכל מזמן, בכל... אבל כשהוא יוצא מבטן, מה זה מקופל כפנקס? הוא מקופל כמו עובר שהוא מקופל, אבל הכוונה היא שכל התורה כולה מקופלת בתוכו. זה המקופל. וכשהוא יוצא מבטן אמו, בא מלאך ומשכח, כך אומרים, משכח לו את כל תלמודו. לכן תשימו לב, יש כזה תחת לאף. פיק נתן לו מכה. גם הם, אתה חושב שהם לא שייכים נגד התורה? כל העולם שייך לתורה. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. כתוב בחז"ל. אבל יש מדרגות בכל דבר כמובן. אבל זה הכוונה היא ש... התורה כבר גנוזה בכל עובר, כמו שבזרע של צמח או של עץ או של חיטה, לא משנה, כל החיטה גנוזה שם בתור. כשהחיטה גדלה מהגרעין הקטן הזה, היא גדלה מתוך הגרעין. למרות שיש הרבה שיבולים אחרי זה, או עץ סייט, הרבה זיתים יש, אבל כל זה מתחיל מזית קטן, אז כל העתיד לצאת מתוך הגרעין הקטן הזה, הוא כבר גנוז בתוכו. איך אומרים היום? גנים. בחלקיקים הקטנים של הגרעין הקטן, הכל גנוז כבר, והוא יוצא רק מן הכוח אל הפועל. תפקידנו כבני אדם, תפקידנו כיהודים בדבר הזה, זה רק לגלות את מה שנמצא איפה? בתוכנו. לכן חינוך טוב שנותנים לילדים, חינוך שמגלים את הכוחות הגנוזים בתוך הילדים, זה חינוך טוב. זה אתה מגלה את הפוטנציאל של הילד. אם זה בכל דבר שהוא לומד, וחינוך לא טוב, שאתה מלביש עליו דברים זרים שלא מתאימים לאישיות שלו, לשורש נשמתו, לדברים שלו. אז גם כאן הוא אומר, כן, בבקשה. ודאי, תגידו תודה. תגידו תודה. הוא כבר בא לגזול אותי. טוב, עוד דקה. זה מה שהרב אומר כאן. הרב אומר פשוט. הוא אומר שהקד שמן הזה, הטהור הזה, נמצא אצל כל אחד ואחד. אבל מהשמן זה לא מספיק שיש לנו פוטנציאל. צריך את הפח הזה להדליק אותו. כי נר השם נשמת אדם. זה שיש לכל יהודי ויהודי את הפוטנציאל להעיר, כי נר השם נשמת אדם, זה לא מספיק. צריך גם לעשות משהו בשביל לגלות, להוציא מן הכוח אל הפועל, נאמר, את הגנוז בכל אחד מאיתנו. אז זה לימוד התורה, קיום המצוות, תיקון המידות, כל הדברים האלה, מוצאים את זה מהכוח אל הפועל. למרות כל הניסיונות שנעשים אלפי שנים על ידי אומות העולם, לחבות את הנר של עם ישראל, נר ישראל הולך ואור. פעם יותר, פעם פחות. כשהיינו בגלות, אז זה היה נר קטן. היום, מה קורה איזה נר? פרוז'קטור. היום במדינת ישראל אנחנו כבר אור גדול. וזה רק ילך ויגדל. נזכה גם בבניין בית המקדש, שם יהיה אור חדש על ציון תהיה. נזכה כולנו יחד במהרה לאורו.